לא יאומן שהגענו לפרק 40, ורק עכשיו אנחנו משוחחים עם פסיכיאטר. הפעם פגשנו את דוקטור טל שלטון, שהוא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. עובד בבית חולים שיבא כרופא בכיר וסגן מנהל המחלקה הפסיכיאטרית לילדים. אנחנו ממליצים מאוד למטפלים ולמטופלים ולקרובי משפחה של מטופלים, שייתכן שזקוקים לסיוע פסיכיאטרי או מתלבטים לגביו, להקשיב לפרק ולשתף עם מי שזקוק לכך. משום שהוא מאפשר הבנה ברורה יותר לגבי הטיפול הפסיכיאטרי, כטיפול העומד בפני עצמו, או כתוספת שלעיתים נדרשת לטיפול בפסיכותרפיה. דיברנו על כל, או לפחות על חלק משמעותי ממה שמטופלים, שואלים אותי ואת איתן בקליניקה, כמו למשל, מה קורה בטיפול פסיכיאטרי? ועל מה מדברים עם הפסיכיאטר? ומהי הבחנה פסיכיאטרית? בשביל מה צריך אותה? והאם זה נרשם בתיק האישי? האם יש הבדל בין להיות מטופל בקליניקה או בציבורי? ומתי לגשת לפסיכיאטר או למיון? איך הטיפול משתלב עם פסיכותרפיה או טיפול נפשי אחר? ומה אורך הטיפול? ומה לגבי תרופות ותופעות לוואי? ומה קורה אם לא מגיעים לטיפול גם כשצריך? הרבה שאלות. שוחחנו איתו גם על המחלקה הפסיכיאטרית החדשה לילדים ונוער שנפתחה לא מזמן בשיבא, ועל הרוח הטיפולית הייחודית השורה שם. למדנו המון, ואנחנו מקווים שגם אתם. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי, ואיתי איתן גילאור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר, ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. דוקטור טל שלטון, מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, עובד בבית חולים שיבא כרופא בכיר וסגן מנהל המחלקה הפסיכיאטרית לילדים, עוסק בהוראה, מחקר וקליניקה פרטית בשעות הפנאי, צייצן חובב בטוויטר. שלום טל, מה שלומך?
היי, מה נשמע?
אהלן טל, כיף שאתה בא לבקר אותנו פה, ואנחנו בפרק חגיגי, לא הקלטנו פרק בלייב כבר המון המון זמן. ואנחנו בפרק 40, ואיתן, אני באמת לא יודע איך הגענו לפרק 40, ורק עכשיו אנחנו מדברים עם פסיכיאטר.
פסיכיאטר קשור לעולם הטיפול.
נראה לי שבאיזשהו אופן.
שאלה מעניינת.
אז...
אבל בוא נתחיל וקצת ספר לנו עליך.
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. אז אני טל. אני רופא, אני פסיכיאטר ילדים. אספר קצת על עצמי.
כן.
אני 43, אבא לשלושה, גר בהוד השרון. אני עובד בשיבא בשנים האחרונות. עבדתי קצת במערך להפרעות אכילה כמה שנים, ובשנתיים האחרונות אני עובד במחלקה פסיכיאטרית סגורה לילדים צעירים מגיל 6 עד גיל 12, שזה...
אנחנו נדבר על המחלקה הזאת בהמשך, בהמשך הפרק. אז תגיד, ככה, איך הגעת לפסיכיאטריה? מה משך אותך בזה?
ילד בגיל 4 חולם להיות פסיכיאטר כשהיא גדול?
לא, זה לא היה בגיל 4, אני באמת רציתי להיות נהג מסעית. תראה, המחשבה להיות פסיכיאטר, אני מניח שיש לזה כל מיני מקורות. באופן עקרוני, אחותי, אחת האחיות שלי פסיכולוגית, השנייה היא דיאטנית, אז... אני מניח של כל התחום הטיפולי אצלי יש לזה מקורות משפחתיים, לטוב ולרע. אבל חלק מהחוויות, אני חושב שנתקלתי בהם לאורך השנים, די הובילו אותי למקום הזה.
כמו הרבה מהמטפלים בעצם, נכון?
אני מניח שזה מאוד דומה.
כן.
עבדתי, תקופה שניסיתי להתקבל לרפואה, כמה שנים טובות, עבדתי כמלווה של נכי צהל. בחור מקסים, פגוע ראש, הייתי מלווה שלו 24/7, ככה כמה ימים בשבוע. אני חושב ששם גיליתי שגם אני נהנה מהקרבה לאנשים, וגם לאנשים שנמצאים במצוקה. וגם גיליתי שאני יכול להיות טוב בזה.
איזה כיף. איזה כיף.
כן.
אז אתה יודע, ככה, אנחנו באמת בפרק הזה... אני חושב, קצת נעשה סדר בעולם הזה של טיפול פסיכיאטרי. כי הרבה פעמים אנחנו מראיינים אנשים על שיטות שונות, ופה זה קצת אחרת, נכון? יש פה סטיגמות, יש כל מיני דברים שאנשים נמצא, או חוסר הבנות שקשורים למקום הזה, וככה רצינו לקחת את הנושא הזה ולהסתכל עליו מכל מיני זוויות.
אולי נתחיל במה פסיכיאטר עושה?
שאלה קשה. אתה יודע, אני חושב שלקח לי כמה שנים, אחרי שכבר הייתי פסיכיאטר ופגשתי ילדים והורים ומשפחות, שהבנתי שהם לא ממש מבינים לאן הם מגיעים. בטח הילדים, לפעמים גם ההורים.
כן.
המילה פסיכיאטר היא מילה, יש לה קונוטציה קצת מרתיעה או מלחיצה. ואז התחלתי לשאול אותם, תגיד, אתה יודע לאן הגעת? מי אני? מה התפקיד שלי? מה המקצוע שלי? מסתבר שמרבית הילדים לא יודעים בכלל לאן הם מגיעים.
ומבוגרים, מה התשובה? ההורים, מה התשובה הכי נפוצה שאתה נתקל בה?
פסיכולוג שנותן תרופות.
פסיכולוג שנותן תרופות.
משהו כזה.
וזה לא?
אני חושב שזה... תראה, קודם כל אני חושב שזה מאוד אישי. אני חושב שכל פסיכיאטר יש לו תפיסה שונה על עצמו, אחד יראה את עצמו יותר כרופא, אחד יראה את עצמו יותר כמטפל, אחד יראה את עצמו יותר כפסיכיאטר. אני, כשאני מציג את עצמי, אז אני קודם כל מציג גם להורים וגם לילדים, שאני קודם כל רופא. כי יש משהו שאני חושב שבסיסי אצל פסיכיאטרים, שהוא מאוד משותף להם, והוא מגיע משיטת החינוך הרפואית, והיא... המטרה שלך בעצם, בחלק מהתהליך הערכה, שהיא להגיע להבחנה. שזה משהו שלא בהכרח קיים במקצועות המקבילים.
במקצועות הטיפול, הכוונה.
במקצועות הטיפול, כן.
כן, נכון.
הפסיכיאטר, בלי שיש לו הבחנה ביד, הוא מרגיש שמשהו חסר. שהוא לא רואה את התמונה המלאה, שהוא לא מסוגל לתת את המענה הכי מדויק. אנחנו צריכים את זה... ממש בשביל לדעת להתאים את הטיפול, לדעת להבין את המטופל, לדעת להסביר לו מה יש לו. קצת כמו רופא, אתה יודע, אתה הולך לרופא, אתה אומר לו, תשמע, יש לי שיעול וכואב לי הגרון, ואני נושן, קשה לי לנשום עמוק, והלכה כל הזמן הורגת אותי, והיה לי חום אתמול. אז יכול להגיד לך, תשמע, יש לך דלקת גרון, ויכול להגיד לך, תשמע, יש לך קורונה, אבל שני הדברים להם לא זהים. וההתייחסות לכל אחת מהתופעות האלה היא שונה מאוד. אז אותו דבר, זה קצת אותו דבר, זה קצת דומה בפסיכיאטריה, אני חושב.
זאת אומרת, כשאתה אומר, אני קודם כל רופא, אז בעצם אתה מדבר על צורת חשיבה, וסדר הפעולות שעושים מול המטופל.
בתהליך הטיפולי הזה.
אז מה בעצם צריך לעשות כדי להגיע להבחנה? נגיד מטופל שמגיע אליך, איך יראה התהליך עד לקבלת ההבחנה?
תפתח פה גדול.
תראה, תהליך הערכה אצל פסיכיאטר, זה מאוד שונה אם זה מתבצע במסגרת הציבורית או במסגרת הפרטית. בסוף, יש כאן, יש לנו איזשהו צורך לקבל, לפחות, בטח בפסיכיאטריה של הילד, לקבל נקודת מבט התפתחותית על הילד לאורך השנים. לקבל מידע על גורמי סיכון שקרו לאורך החיים, לקבל מידע על אירועים משמעותיים שהתרחשו לאורך הזמן ויכול להיות שתורמים להבחנה מסוימת.
אז כשאתה אומר לקבל מידע בעצם, אתה אומר מי שיגיע אליי, אני אנסה לדבר איתו ולהבין את ההיסטוריה שלו, מה הוא עבר בחיים, מה קורה במשפחה שלו, אם יש בעיות רפואיות.
הערכה מתבססת גם על המפגש עם ההורים, והקבלה של מידע מתוך העיניים שלהם, על מהלך ההתפתחות לאורך השנים. פסיכיאטר, אני מניח, בהרבה מאוד מקרים, צריך גם לנסות ולהבין מי זה ההורים האלה, שמספרים לי את הסיפור. למה הם אומרים לי את מה שהם אומרים? למה דווקא בצורה הזו? איך זה השפיע על הקשר עם הילד? האם אני יכול לקבל את מה שהם אומרים as is? או שאני צריך לנסות ולהעביר את הדברים באיזשהו פילטר מסוים? כדי להבין את הילד ולא דווקא את ההורה. ולתוך המידע הזה שאתה מקבל מההורה, שיכול להיות מאוד מאוד מקיף, והם גם יכול להיות מאוד מאוד מבלבל, אתה מכניס את המידע שאתה מקבל מהמפגש עם, עם הילד או עם המתבגר, מאוד שונה אם זה ילד או מתבגר.
כן, כן.
את הנרטיב שלו, את מה המצוקה, mm-hmm. אם יש בכלל, לפעמים לילדים אין מצוקה, מצוקה לפעמים רק אצל ההורים.
כן.
ובסופו של דבר, בתהליך עצמו, אתה בסופו של דבר מנסה לאסוף סימנים. וכמה זמן... כל הסיפור הזה...
וכמה זמן זה ייקח הדבר הזה? נגיד, כמה זמן לוקח לך בין הרגע שנכנסו אליך לדלת, עד לרגע שיש הבחנה, נכון? אתה אומר, זה... המטרה שלי, לייצר הבחנה.
אצל רוב הפסיכיאטרים זה לוקח בערך כלל 2-3 פגישות.
אוקיי.
במערכת הציבורית, אני חושב שמעצם ה... העניין שאתה צריך להתמודד עם, עם תורים ארוכים ולתת מענה לכולם, אז לפעמים אתה יכול להצטמצם גם לפגישה אחת. אבל באופן עקרוני אנחנו מעדיפים לחלק את המפגש גם להורה וגם לילד וגם לשבת עם שניהם בסוף ולהסביר מה אנחנו רוצים לעשות. אבל זה בדרך כלל תהליך של 2-3 פגישות.
כי בעצם ב2-3 פגישות מה יכול לקרות כאילו בעיניך? מה יכול לעזור לך כדי להגיע להבחנה?
אז צריך להבין בעצם מה זה הבחנה.
אוקיי.
הבחנה היא למעשה אוסף של קריטריונים. Mm-hmm. אני כדי להגיד למשל שיש לך דיכאון, אני צריך שיהיה לי לפחות 5 סימפטומים מתוך רשימה של סימפטומים אפשריים, במקרה הזה נגיד 9. ואם אתה מקיים 5 מתוך 9 קריטריונים, mm-hmm. שזה יכול להיות גם קריטריונים שהם לא בהכרח מאוד דומים אחד לשני. יכול להיות קריטריון שאני עצוב, ויכול להיות קריטריון אחר שקשה לי מאוד להירדם, או שירדתי במשקל, או כן. שפתאום אני לא נהנה משום דבר.
כאילו דברים שנהנה שלא קשורים אחד לשני אפילו.
יכול להיות, אתה צריך לאסוף את הקריטריונים האלה, וזה קצת יותר מצ'קליסט. אתה צריך בעצם לתרגם את החיים של הבן אדם לקריטריון שרשום בספר.
אז אתה יודע, נתת דוגמה מעולה, דיכאון, כי דיכאון זה גם מילה פופולרית. אנשים יכולים להגיד, אני בדיכאון, נכון? זה שבן אדם אומר לעצמו אני בדיכאון, או אומר לסביבה שלו בדיכאון, עדיין זה לא אומר שהוא יקבל הבחנה
של דיכאון.
של דיכאון, נכון? אז מה יהיה מבדיל בין האמירה הזאת הכללית והתחושה הפנימית של בן אדם לגבי זה שהוא קיבל הבחנה כזאת?
אז אתה בעצם מדבר על הבחנה מובדלת. מה האפשרויות השונות? עוד לפני שנדבר על הבחנה מובדלת, אולי נסיים רק להבין מה זה אומר הבחנה. זה אומר שאני צריך לקיים את כל 5 הקריטריונים, אבל זה לא מספיק. כי לכל אסופה כזאת של קריטריונים יש גם מסגרת זמנים מסוימת שאתה צריך לעמוד בה. נגיד דיכאון, זה לא מספיק שיהיו לך 9 קריטריונים אפילו, שהמשך שלהם זה יום אחד. כי דיכאון היא הפרעה ביולוגית, ולוקח לה זמן עד שהיא פורצת, לוקח לה זמן עד שאתה מחלים ממנה. המשך המינימלי להבחנה של דיכאון הוא שבועיים. יכול להיות הבחנה אחרת שמשך הזמן יהיה שונה, אבל לכל הבחנה גם יש משך זמן מסוים שאתה צריך לעמוד בקריטריון כדי לקבל את ההבחנה, אבל גם זה לא מספיק. יש המון פעמים שאנחנו, יש ברוב ההבחנות שלנו, יש 2 מימדים שהרבה פעמים אנחנו קשה מאוד לאמוד את האובייקטיביות שלהם. אחד, זה מצוקה. זאת אומרת, ההפרעה לא מספיק שתימשך, לא מספיק לקיים את הקריטריונים, ולא מספיק שזה נמשך זמן מסוים, היא גם חייבת לגרום למצוקה.
זאת אומרת שהדבר באמת יפריד אותי או באמת יפריע לי?
עכשיו, כשמדובר בילדים, זה קצת יותר מסובך, נכון? כי לפעמים אמרנו, המצוקה היא לא אצל הילד, היא בכלל אצל ההורה.
כן. הילד לא ידווח על מצוקה.
יכול להיות שהוא לא ידווח בהכרח על מצוקה.
משהו קורה בבית.
נכון. או שההתנהגות של הילד היא איזושהי סימפטום, אבל ההתנהגות הזאת מפריעה להורים ולא לילד.
נכון. אז המצוקה היא גם מביאה הרבה פעמים את חומרת המצב.
כן.
ילד שנמצא במצוקה מאוד גדולה, ולא רק שיש לו דיכאון, גם יש לו עכשיו מחשבות אובדניות. אז אתה מתייחס למצב בחומרה מסוימת. יכול להיות שיש מישהו שיקיים את הקריטריונים בצורה מאוד עדינה נקרא לזה, או קרוב לטיפוסית, והדבר הזה לא יגרום מצוקה, והוא לא ניתן לו הבחנה. כי אתה מתרשם שרמת החומרה, רמת המצוקה, היא לא מאוד, היא לא חורגת משמעותית מהנורמה.
זאת אומרת, אתה תגיד אם אני, לעצמך, אם אני הייתי מוכח לו את כל הסימפטומים ולא היו לו, חייו לא היו משתנים.
זה לא בהכרח רק שהייתי מוכח לו את כל הסימפטומים, יכול להיות אפילו שהייתי מוציא איזשהו גורם סטרסוגני בחיים שלו, שכרגע מאוד מפריע לו. למשל, אם עכשיו פוטרת מהעבודה.
כן.
אז יכול שפוטרת מהעבודה, ויומיים אחרי זה אתה שואל את עצמך, טוב, אז מה אני אעשה בבוקר? ואני מבואס, ואני חרד, ואני לא ישן טוב, ואני מתוח מאוד. זה עדיין לא אומר שאני בדיכאון.
זה אומר,
נכון. עכשיו, יכול להיות שאני אגיד לך, תשמע, אם מחר אתה מקבל עבודה יותר טובה, בשכר יותר גבוה, המצב רוח הזה הולך?
כן.
אם התשובה היא כן, אז כנראה שמאדם מתמודד עם סוג של הפרעת הסתגלות. שזה שונה מדיכאון.
שזה גם הבחנה, אתה אומר.
זו גם הבחנה. אין, לכל דבר יש הבחנה. אתה לא תצא מזה.
האמת שנכון.
חזרנו להבחנה המבדלת.
נכון.
אוקיי.
אז פה, ואולי ההבחנה המבדלת היא, אני חושב, המאפיין הכי חזק של עבודת הפסיכיאטר. ואולי גם קצת שונה מאנשי מקצוע אחרים. כי האחריות של הפסיכיאטר היא בעצם לעשות את ההבחנה המבדלת ולהגיד, זה הפרעת קשב, זה לא חרדה, זה דיכאון, זה לא OCD.
ההבחנה המבדלת, אם נחזור רגע על הבסיס, כי אנחנו נזהרים פה עם מושגים גבוהים, זה שיש הבחנה אחרת, שונה, שאתה צריך לשקול אם היא יותר סבירה אולי מההבחנה הראשונה שהתחלת איתה. נכון?
תראה, אני אסביר את זה אולי ככה. הרבה פעמים אנחנו... הרבה פעמים קשה לנו להגיד מה הגורם להתנהגות שלנו. מה מניע את התחושות שלנו. האפשרות לעשות הבחנה מבדלת מסבירה גם למטופל לפעמים, גם למשפחה, וגם למטפל עצמו, במה אנחנו צריכים להתמקד. מה עומד בבסיס של הסימפטומים, של ההתנהגות, ושל הדבר הנוסף שלא אמרתי שהוא חלק מהבחנה, וזה היכולת התפקודית של הבן אדם. בדרך כלל, הבחנות מסוימות יגרמו גם לשינוי תפקודי. אם עכשיו אני בדיכאון, אבל הדיכאון הוא קל, אני יכול ללכת לעבודה. אני לא אתפקד אולי משהו, אבל אני יכול ללכת לעבודה. ואם יש לי דיכאון חמור,
אני לא אצא מהמיטה.
אז בדרך כלל זה יגרום לי להפרעה תפקודית מאוד קשה, שתפגע בי בחיים האמיתיים.
אבל זה מושפע גם מיכולת ההתמודדות של אדם. זאת אומרת, יכול להיות ש... יכול להיות שבאם יתפקד, ילך לעבודה כל יום, ועדיין הוא יהיה בדיכאון, פשוט יש לו יותר כוחות להתמודד עם זה?
אתה מדבר על חוסן, נגיד?
למשל, כן.
יכול להיות. יכול להיות שאנשים, עוד פעם, זה תלוי מאוד בעוצמת ההפרעה.
אולי עם טראומה.
הפרעות שמגיעות בעוצמות גבוהות, בדרך כלל לא משאירות לבן אדם ברירה. ופוגעות בתפקוד שלו כך או אחרת. כי מי שיש לו יכולות חוסן גבוהות, גם בדרך כלל רמת התפקוד שלו מאוד גבוהה. מאוד קשה לשמור על זה כשאתה מתמודד עם סימפטומים, מציקים, חודרניים, מפחידים לפעמים, שגורמים לך בעצם לשנות את ההתנהגות הרגילה שלך. בין אם זה בתוך הבית, בין אם זה בקשרים החברתיים שאתה מציב, או בין אם זה בעבודה. שזה גם שלושה תחומים שפסיכיאטר בדרך כלל בודק אותם, גם בילדים, גם במבוגרים. היכולות החברתיות, התפקוד עם המשפחה הקרובה, והתפקוד או הלימודי או התעסוקתי.
אז אתה יודע מה, בוא נאסוף קצת את מה שאמרנו עד עכשיו, ונחזור רגע לכיסא של המטופל, שעכשיו מגיע אליך לקליניקה ואומר, טוב, סיפרתי לך את סיפור חיי, הייתי שלושה מפגשים, מה, זה אומר שאני בטוח יוצא מפה עם הבחנה? אמרת לכל דבר יש הבחנה.
תראה, עכשיו השאלה, אני חושב שהשאלה היא באמת מה המשמעות של הבחנה.
אז רגע, עוד לפני זה, תמיד אני, כשאני אלך לפסיכיאטר, אני אצא עם משהו?
תראה, אם אתה הגעת לפסיכיאטר כבן אדם מבוגר, כנראה שהייתה לך סיבה.
כן.
כנראה שמשהו הציק לך, הפריע לך מספיק, כדי שתחליט לפנות את הזמן שלך, להתקשר ולחפש פסיכיאטר זמין, או להמתין זמן משמעותי כדי לפגוש אותו, או לשלם כסף כדי
להיפגש. אני סמן עם מצוקה, ואם יש לי מצוקה, אז יש למצוקה הזאת הבחנה.
כנראה שיש לה איזשהו שם מסוים.
אוקיי. אז עכשיו קיבלתי את השם. בואו נדבר רגע על הדבר הזה. השם הזה שאני מקבל, ההבחנה הזאת, מה שאמרת, ההבחנה מבדלת, נכון? אני כבר יודע יש שם למה שאני מרגיש. מה עושים עם זה? בשביל מה זה טוב?
שאלה מעולה. אני שואל את עצמי מה אנחנו עושים עם הבחנות בעצם, אנחנו כמטפלים, כרופאים. דבר ראשון זה שפה משותפת. כדי שאתה תדע ואני אדע ששנינו מדברים על אותו דבר. ששנינו מתכוונים לאותו דבר. וזה לא משנה אם אתה מטופל ואני המטפל, או שאנחנו שנינו מטפלים, או שעכשיו אני המטופל שבא לספר לקרובי המשפחה שלו עם מה הוא מתמודד. זה מייצר שפה משותפת, זה מייצר הבנה, ומעבר לזה, לנו כרופאים זה נותן המון אפשרויות לסייע רק מעצם העובדה שיש לנו מידע.
אוקיי.
אם עכשיו אני אומר לך, תקשיב חביבי, יש לך חרדה. אני כנראה לא אסתפק רק בלהגיד יש לך חרדה, אני אסביר לך קצת מהמידע שיש לי ומתוך המחקרים שאנחנו מבצעים, מה יכול לגרום למצב כזה להתעורר? מה מהווה גורם סיכון במצבים כמו חרדה להתפתחות של הפרעות אולי אחרות? אני יכול אולי לנסות ולהסביר לך כמה אנשים מתמודדים עם המצב הזה שאתה נמצא בו. לפעמים אנשים חיים בתוך תחושה שהם היחידים שהתחרפנו, שהם היחידים שיש להם בראש קולות מציקים או מחשבות נוראיות,
כן.
שאף אחד אחר לא יבין אותם, שאף אחד אחר לא חווה את זה, זו תחושה נורא בודדה.
והרבה פעמים עצם הידיעה שיש עוד אנשים שסובלים מהדבר הזה, והדבר הזה יש שם, זה כבר דבר שיוצר הקלה.
זה יוצר הקלה, אני חושב שזה גם נותן אולי איזושהי תחושת שליטה מסוימת.
זה כבר צד בטיפול, אני אומר, זה כבר משהו
שהוא... הסייקל אדיוקיישן הוא חלק חשוב מאוד בטיפול, אנחנו רואים שיש לו גם חלק חשוב בהחלמה של אנשים. עוד הרבה לפני שעשית איזושהי פעולה התערבותית. מספיק שאתה מספר לבן אדם עם מה הוא מתמודד, עם מה הוא צריך להיזהר, כמה אנשים דומים לו. יש אפילו בכיתה, זה נורא עוזר לאלה ש... אתה יודע, יש עוד שני ילדים כנראה בכיתה שלהם שמתמודדים עם משהו דומה. אני חושב שזה מאוד מקל. החשיבות הכי גדולה אולי של הבחנה לרופאים זה היכולת שלנו להתוות טיפול.
וכשאתה אומר להתוות טיפול...
להתוות טיפול זה אומר שאנחנו באופן כללי הרופאים וגם פסיכיאטרים דוגלים ברפואה מבוססת ראיות. Evidence-based medicine, שזה אומר שאם אני ממליץ לך על משהו, אני לא צריך רק להמליץ לך על זה על סמך ניסיוני הטוב, או ההמלצה שקיבלתי ממישהו, אלא אני צריך להראות שהדבר הזה באמת עובד. בטח ובטח כשמדובר בתרופות, אבל גם כשמדובר בטיפולים שהם לא טיפולים תרופתיים. חלק מהעבודה של פסיכיאטר זה לא רק לרשום תרופות, זה בעצם לנהל טיפול. זה לעזור לאנשים, למשפחות, להורים, לקבל החלטות. החלטות ברמה אפילו היומיומית.
החלטות מבוססות מחקר, לאיזה מטפל ללכת, איזה החלטות באמת?
זה עניין מאוד מאוד חשוב, כי באמת אני שומע אנשים אומרים, מה אני הולך לפסיכיאטר, אבל אני לא רוצה כדורים. ואתה אומר, יש פה עוד איזשהו מארג של דברים שאפשר להציע, שאפשר לשים אותם, שהם בנוסף לטיפול התרופתי, שנדבר עליו אחר כך. ברחבה, אני מניח.
אני אגיד אולי משהו, למה הורים אולי לילדים, הרבה פעמים הולכים לפסיכיאטר, גם אם הם לא רוצים לתת טיפול תרופתי. יש המון החלטות שצריך לקבל.
אז איזה החלטות פסיכיאטר יכול לעזור לקבל להורים?
אני אגיד, קודם כל זה תלוי ברמת הקרבה שלך למטופל ולמשפחה ורמת ההיכרות. לפעמים גם תלוי בסוג ההפרעות, כי יש סוגים של... הפרעות מסוימות שהמעורבות של הפסיכיאטר בקבלת ההחלטות היא מאוד גדולה, במיוחד נגיד הפרעות שמשלבות גם פן גופני, כמו הפרעות אכילה, שצריך לקבל גם החלטות רפואיות. אבל בגדול, לילדים במצוקה מהווים אתגר מאוד גדול בשביל הורים, שבשלב מסוים מאבדים את המצפן ההורי שלהם ממש בתוך ההתמודדות הזו.
כן.
ואתה צריך עזרה לקבל אפילו את ההחלטות הכי בסיסיות, להשאיר את הילד בכיתה ולהעביר אותו בית ספר. איזה מסגרת חינוכית הכי מתאימה לילד הזה? הוא יסתדר בכיתה קטנה?
הייתה פה נקודה מאוד משמעותית, אני חושב, שצריך להתעכב עליה, אוקיי? העניין הזה שמה קורה שהפרעה מתחילה להשפיע בתוך המשפחה. אז אתה אומר, באים אליי וקורה משהו, הם איפשהו התבלבלו, משהו כבר, הם לא סומכים על עצמם, הם לא יודעים מה לעשות, הם איבדו איזה כיוון. ואז אתה אומר, הנקודה שלי פה, בתוך המקום הזה, היא לעזור להם, להתוות איזו אסטרטגיה או דרך.
התפקיד שלי זה קודם כל להגיד להם ממה הם מתמודדים. אחר כך לנסות ולתת להם את דרכי הטיפול האפשריות למצב הזה, ואחר כך גם לקבל איתם החלטות שנוגעות לחיים שלהם, שהם חלק מהטיפול. למשל, אם ילד עכשיו נמצא במצב שהמצוקה שלו היא מאוד מאוד גדולה, והוא לא הולך לבית ספר, אתה צריך לקבל החלטה, למשל, האם אתה מנסה להחזיר אותו לבית ספר, מוצא לו בית ספר אחר, או פונה למסגרת טיפולית יותר אינטנסיבית, טיפול יום, מתי הילד צריך אשפוז. זה הכל החלטות שלהורים מאוד קשה לקבל אותם לבד, כי אין להם נקודת השוואה. אין להם נקודת השוואה, הם גם לא כל כך מכירים את ההפרעות השונות ואת המהלך. יש גם להפרעות יש איזשהו מהלך התפתחותי מסוים.
וגם רמות שונות.
וגם רמות שונות של חומרה.
יש שני, חמישה ילדים עם אותה הבחנה, אבל כל אחד מהם מתאים לו מסגרת אחרת, או אולי גם טיפול מסוג שונה.
נגעת גם במשהו מאוד חשוב, שיכול להיות אותם חמישה אנשים עם הבחנה דומה, ואף אחד מהם לא יהיה כמו השני. ולזה יש תשובה גם מאוד פשוטה. דיברנו מקודם על דיכאון, ועל הצורך שלנו למלא קריטריונים. אז בשביל דיכאון, אתה צריך למלא חמישה קריטריונים מתוך תשעה. לא אתגר אתכם מתמטית מאוד בשעה הזאת, אבל באופן כללי אתם יודעים שיש המון אפשרויות לסוגים שונים של דיכאון. כדי לקיים...
חמישה שונים שיכולים להיות.
נכון, זה מעל 200 אפשרויות שונות. אז זה לא תמיד מספיק, גם אפילו הולכת לקרוא באינטרנט על הפרעת קשב, כי יש המון המון סוגים של הפרעת קשב.
כן.
ולא תמיד זה ידייק לך בדיוק את הילד שלך, לפעמים זה אפילו יותר יתסכל אותך, כי אתה לא בדיוק כמו בספר.
אז בעצם, עכשיו אני עוד פעם אייצג את המטופל, כן? ואני אגיד, רגע, אבל אם אתה תיתן לי הבחנה, זה לא הולך לדפוק לי את כל החיים עכשיו?
זה קצת כמו שאלה אם עץ נופל ביער, אף אחד לא רואה, האם הוא נפל?
כן.
אתה יודע, זה שאתה לא תלך לפסיכיאטר, זה לא יפתור לך את הבעיה. אתה תישאר עם ההבחנה רק שלא יהיה לשם.
כן, כן.
אתה תישאר עם הבעיה, עם הסימפטומים. רק שאף אחד לא לקח וחיבר ביניהם, ואמר לך שהם קשורים, ונתן לזה איזשהו שם מסוים שעשוי לתת לך גם איזושהי...
אז יש פה מתח, נכון? בין שתי קצוות. זאת אומרת, אתה אומר, בעצם בן אדם צריך להיות במצוקה... מצוקה, הוא סובל ממצוקה והוא מגיע אליי, אבל יש גם משהו בזה שהוא מקבל הבחנה שיכול פתאום לשנות משהו בחיים שלו, מעבר לטיפול עצמו?
לטובה או לרעה אתה מתכוון?
Both ways.
תראה, מבחינת מבחינת השפעות החיוביות של אבחון, אני... זה הפן שאני מייצג, אני חושב שזה מאוד חשוב גם שיהיה לך מידע על מה שאתה מתמודד, ואני חושב שהאפשרות לדעת שיש הרבה פתרונות טיפולים נותנת הרבה תקווה לאנשים שהרבה פעמים נמצאים בברוך גדול ולא רואים את האור. האם יש בזה גם דברים שליליים? אני מניח שכשרמות הסטיגמה מאוד גבוהות והחרדה מהבחנה היא מאוד גבוהה, והדרך שבה אולי אנשים מסוים יכולים לשפוט את עצמם בגלל שהם קיבלו הבחנה, אז אולי באמת זה יכול לזעזע או שזה לא יקל.
כן, אנחנו מנסים, אתה יודע, כאילו בסך הכל יש אנשים, גם לטיפול, יש אנשים שלא יגיעו לטיפול כי הם לא רוצים להיות מטופלים, נכון? אנחנו מכירים את זה, יש פחד גם מטיפול מפסיכותרפיה.
כמובן.
זה אחד הסיבות שעשינו את הפודקאסט, זה להנגיש גם טיפול פסיכותרפי לאנשים שיבינו שזה לא דבר נוראי בסופו של דבר.
אני חושב אבל שהחשש מפסיכיאטריה, לצד הסטיגמה, שבאמת נושא מאוד מורכב ובעייתי, יש גם לפעמים השפעות פרקטיות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ילדים ונוער, אז הדבר הראשון שהורים מפחדים עליו זה איך זה ישפיע על הצבא.
כן.
ואם זה, זה אולי יחסום את האפשרויות, ואולי לא יגייסו אותו, ויש גם כל מיני עבודות אחרי זה שאולי אי אפשר להשיג עם הבחנה כזו או אחרת.
אז אנחנו עוד פעם חוזרים לעובדה של הפסיכיאטר הוא רופא, ובעצם מעצם מהיותך רופא, יש לך גם איזושהי מחויבות חוקית מסוימת. כמו שרופא משפחה צריך לשקול האם המטופל הקשיש שלו בין ה-88 עדיין יכול לנהוג.
כן.
וחלק מהחובות שלו זה גם לפנות למשרד הרישוי, או להגיד מטופל שלי כבר לא קשיר לנהיגה. אז ככה לפעמים אולי אני מניח שיכול להיות שתופסים גם פסיכיאטר בגלל הקרבה הזו גם לאספקטים החוקיים נקרא לזה.
רק שמטופל בין 88 לא יכול לא להגיע לרופא משפחה שלו ברוב המכריע של המקרים. ולעומת זאת ילד בין 8 או 16 על פניו יכול שלא להגיע לפסיכיאטר.
אז יש, באמת יש הרבה חשש מלאן זה הולך.
כן.
איפה, לאן זה הולך. אם מדברים על הצבא, אז באופן עקרוני המידע היחידי שבדרך כלל מגיע לצבא שהוא לא תלוי במטופל, זה אשפוזים במחלקות, באשפוז מלא. אשפוזים במחלקות סגורות, זה משהו, זה נושא שמדווח לצבא.
גם אם אתה רואה פסיכיאטר בקופת חולים?
לא, רק אשפוזים. אשפוז בתוך אשפוז במחלקה סגורה.
זאת אומרת, אם הגעתי לקופת חולים וראיתי שם, כילד, ראיתי שם פסיכיאטר,
הדברים האלה לא מדווחים באופן ישיר לצבא. אתה נדרש כמלשב בבואך, בצו הראשון, גם להביא בעצם איזשהו תיעוד של ההיסטוריה הרפואית שלך.
ושאולי אתה גם חותם ויתור על...
יכול להיות, אבל אתה מצופה, אתה מצופה בעצם להגיד את האמת.
כן, כן. תגיד אתה או לא, זה כבר משהו אחר וזה תלוי בך, אבל אני חושב על האובדן שליטה שאנשים הרבה פעמים מרגישים שיכול לקרות, וזה ממש מעניין לשמוע את מה שאמרת, כי אני חושב שהרבה אנשים שלא הלכו לפסיכיאטרים בדיוק בגלל הסיבה הזאת, אולי ישקלו לעשות את זה, שהם יבינו שלהתייעץ עם פסיכיאטר לא בהכרח הולך להשפיע על המשך הדרך.
נכון, לא בהכרח. אני כן אגיד, אני חושב שהמקום שלנו באמת מקום רגיש, כי לפסיכיאטר יש חלק מהסמכות שלו וחלק מהחובה שלו, זה לפעמים לייצג את המדינה ולייצג את החוק, ויש מצבים שבהם החוק מחייב אותך לדווח על מטופלים מסוימים שיש חשש לביטחון שלהם, או שיש חשש לסביבה שלהם, ואז אנחנו מגיעים לסיטואציות שגם יכולות לשלול את החירות מילד או ממבוגר, וזה מצבים מאוד 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 מורכבים.
אבל זה לא מדובר על ילד בדיכאון או בחרדה, מדובר על מצבים הרבה יותר
קיצוניים. מצבים מאוד, מאוד מצבי קיצון, שבהם אתה מתערב גם בכובע שלך כ...
ובמקרים האלה בכל מקרה יאלצו להגיע לפסיכיאטר. דווקא אנחנו מדברים על התחום האפור, שבן אדם סובל ממצוקה ופוחד ללכת לפסיכיאטר.
אני חושב גם שחשוב לשים את הדברים בהקשר של שינויים שקרו בעולם הזה, לפחות במדינה שלנו. לפני 20-30 שנה, כן, כשאנחנו היינו ילדים, הסיפור הזה של רישום פסיכיאטרי היה מאוד מאוד יוצא דופן ומאוד מאוד חריג, בטח כזה שנמצא בקופת חולים, והיום שרוב המרפאות לבריאות הנפש הן שייכות לקופות חולים ויש הרבה יותר נגישות לדבר הזה, הצבא מתמודד עם הרבה יותר ילדים שמאובחנים עם אבחון פסיכיאטרי מאשר מה שהיה פעם, אז ההתייחסות היא השתנתה
בעצם. ההתייחסות היא שונה, גם ההתייחסות של הצבא היא שונה היום, והצבא עושה הרבה כדי לקבל את רוב האנשים שרוצים להתגייס אליו, ויש להם מסלולים מסוימים שמאפשרים להרבה אנשים עם קשיים, קשיים רגשיים, להתגייס ולמצוא את עצמם בתוך מסגרת שבה הם יכולים לתרום. והיום חלק מהמאבק של ילדים ומתבגרים זה לא להשתחרר מהצבא, זה להפך, זה להתגייס לצבא.
אבל הרבה יותר, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ילד בן 8 שיש לו איזשהו קושי פסיכיאטרי ואיזה קושי נפשי, זאת אומרת, ואי אפשר לעזור לו, עדיף לעזור לו, וכשהוא יגיע לגיל 18 זה יהיה מאחוריו.
אני חייב להגיד, אני פוגש הרבה מאוד הורים, בדרך כלל בגילאים הצעירים אף אחד לא חושב יותר מדי על הצבא, זה מתחיל בדרך כלל סביב גיל ההתבגרות, שזה כבר נהיה ריאלי, והצו הראשון ממשמש באופק, ופתאום אתה צריך להחליט האם אתה מתחיל טיפול תרופתי או לא מתחיל טיפול תרופתי. שנה לפני הגיוס, שאתה יודע שזה עשוי להשפיע על השיבוץ שלך, או עשוי להשפיע על השירות שלך, אלה דילמות, הרבה פעמים שצריך לחשוב טוב מה אתה עושה, ואיך אתה מקבל את ההחלטות שלך.
וגם בנושא הזה אפשר ללכת לפסיכיאטר ולהתייעץ איתו.
נכון, נכון.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על רגע שגם אפשר ללכת לאיש מקצוע ולהיעזר בו אפילו בשביל ההתלבטות הזאת.
נכון.
נכון? זאת אומרת, זה ידע שגם יש לפסיכיאטר. מה שאנחנו מראיינים אותך פה, גם אפשר לעשות את זה בקליניקה, נכון?
נכון.
לדבר עם פסיכיאטר. אז שכנעתם אותי, ואני רוצה עכשיו ללכת לפסיכיאטר, כן? אז איך...
נמצא לך טוב, בדיוק הרבה, אנחנו מבקשים פסיכיאטר.
ממש ככה, אז קודם כל, יש דבר כזה, התמחויות, נגיד, אם יש לי הפרעת אכילה, אז אני אחפש פסיכיאטר שהוא מומחה בהפרעת אכילה, אם אני סובל מדיכאון, אני אחפש פסיכיאטר שהוא מתמחה בדיכאון, או שפשוט ללכת לפסיכיאטר, איך זה עובד?
תראה, בעולם הילדים והנוער, בדרך כלל אין תת התמחויות רשמיות. אבל לכל פסיכיאטר יש את התחום שהוא מתחבר אליו יותר, את התחום שהוא עסוק בו יותר, את התחום שהוא מבין בו יותר. לפעמים יש יתרון בללכת למישהו שהוא מומחה לתחום מסוים, ולפעמים דווקא הראייה יותר רחבה אולי, יכולה יותר לסייע. אני חושב ש... תראי, יש תחומים ספציפיים שאנשים פסיכיאטרים נרתעים קצת מלטפל בהם. נושא של הפרעות אכילה, לא כל פסיכיאטר ייקח על עצמו טיפול בנערה עם הפרעות אכילה, כי אופן הטיפול הוא לפעמים קצת שונה.
זה יהיה במחלקה בדרך כלל עם צוות מסייע.
זה יהיה בדרך כלל אצל בנאדם שיש לו מספיק ניסיון בטיפול בהפרעות אכילה. נושא למשל של מגדר, הרבה פעמים יש אנשים שמתמחים בנושא המגדרי. באמת שלכל תחום כמעט יש את האנשים שהם מתמקצעים בו יותר.
כן.
זה אנשים שזאת העדפה אישית.
יש דברים שאפשר להגיד ש... סביר להניח שכל פסיכיאטר מבין מה זה חרדה והפרעת קשב וריכוז ודיכאון, זאת אומרת, ההבחנות היותר
מפוצות. ברוב המוחלט של ההפרעות שמאפיינות ילדים ומתבגרים, כל פסיכיאטר יכול לטפל. אני חושב שברגע שיש מצבים מורכבים שדורשים התייחסות ספציפית, ומצבים שהם יותר יוצא דופן, אז יכול להיות באמת שללכת לפסיכיאטר שהוא מומחה בתחום מסוים, יכול לסייע לך. אבל התחום שלנו גם ככה הוא יחסית מצומצם.
אוקיי.
אז אז הלכנו לפסיכיאטר, קיבלנו ממנו הבחנה, אוקיי? ועכשיו בעצם מתחיל הטיפול, נכון? אתה אומר, מתחיל הטיפול, איך זה נראה, הטיפול הזה? אני יכול להגיד לך איך נראה הטיפול בקליניקה, איך נראה הטיפול אצל פסיכיאטר?
גם פה, אני חושב שזה מאוד תלוי בפסיכיאטר, וזה מאוד תלוי בסטינג שבו אתה תהיה במעקב. זה שונה אם אתה בסטינג במרפאה ציבורית, שלא תמיד יש גם תורים זמינים, או שאתה נמצא בתוך מסגרת רב-מקצועית, שיש לך עוד כמה מטפלים שלוקחים חלק בטיפול, או שאתה נמצא בקליניקה הפרטית ומגיע רק לאיזון תרופתי. זה מאוד שונה אחד מהשני, אבל בגדול, אחרי תהליך הערכה ואחרי שאנחנו מחליטים על איזושהי עמדה, גישה טיפולית, ובטח ובטח אם אנחנו מתחילים טיפול תרופתי, אנחנו עושים מעקבים. אנחנו רוצים לראות את הבן אדם אחרי תקופות זמן שהן משתנות כתלות בחומרה, משתנות כתלות בהתערבות. אם התחלתי טיפול תרופתי, סביר שאני ארצה לראות את הבן אדם כמה שבועות ספורים אחר כך, כדי לוודא שהטיפול לא פוגע בו, ושיש איזושהי יעילות, ושאין תופעות לוואי.
אתה יודע, אני חושב על... אם זה בסדר שנלך דווקא לאזורים של הקליניקה, כי במחלקה זה עבודה מורכבת של צוות רב מקצועי, וקשה יהיה לתאר את זה פה בפודקאסט. אבל נגיד שמגיע אליך מישהו לקליניקה, ואז הוא נתת לו תרופה, ואז אתה אומר, אני אפגוש אותו אחרי זמן מסוים. מה יקרה במהלך הזמן הזה? קודם כל, יש גם מטפל שמעורב, מטפל פסיכותרפיסט.
באופן עקרוני, אני חושב שרוב הפסיכיאטרים ככה, אנחנו תמיד רוצים שיהיה גם, בוא נגיד ככה, אם חשבת להתחיל טיפול תרופתי לילד, לאיזושהי הסתמנות, שיש לה השפעה משמעותית על החיים. אני חושב שרוב הפסיכיאטרים יתמכו בטיפול או לילד או להורים.
זאת אומרת, ההמלצה שלך למטופל שהבחנת, אם הוא לא נמצא עכשיו בטיפול, טיפול נפשי שבועי, להתחיל או בשבילו או להורים שלו.
בוא נגיד שבטח ובטח יש לנו כל מיני סוגים של הפרעות, אבל בגדול אנחנו מחלקים אותם להפרעות מוחצנות והפרעות מופנמות יותר. הפרעות מופנמות זה יותר הפרעות כמו דיכאון, OCD, חרדה, הפרעת אכילה. בטח ובטח שבהפרעות המופנמות אני אחשוב שילד או נער או נערה צריכים טיפול פסיכולוגי. זה גם מבחינה מחקרית, אם אני מסתכל על המחקרים הגדולים שבוצעו בעולם, במתבגרים, בחרדה, ב-OCD, גם לפעמים בדיכאון, העדיפות היא בדרך כלל לטיפול שהוא גם טיפול תרופתי וגם טיפול פסיכולוגי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המחקרים שבוצעו, היכולת לסייע לבן אדם בצורה משמעותית, להביא בעצם לאיזושהי תגובה לטיפול, היא לא רעה עם תרופות, היא לא רעה עם טיפול פסיכולוגי, היא יותר טובה כשזה גם
וגם. שניים ביחד.
כן, אז זה בחלק מהפרעות, זה כלל האצבע שלנו, שאני בכל מקרה אמליץ למשפחה, תראי, אם אתם רוצים להביא לשינוי משמעותי במצב או יותר מהיר, ודאי שאני הייתי שמח שהילד יהיה מטופל או שאתם תהיו בהדרכה. באופן כללי זה גם עוד איש צוות, עוד מטפל בעצם להתייעץ איתו, להיעזר בו, לעזור להחזיק את המשפחה, לראות אותם קצת מנקודות מבט משלימות. אז אנחנו בדרך כלל גם נמצאים בקשר עם המטפלים.
זאת אומרת, במהלך הטיפול הפסיכיאטרי, במידה והמשפחה החליטה לקחת טיפול נפשי, אז יהיה קשר ביניכם.
בדרך
כלל. אז בעצם אתה אומר שזה תהיה המלצה, נכון? לקחת טיפול, אבל יש מצבים שאנשים יגידו, לא, אני לא רוצה, אני רוצה כדור וזהו.
כן, יש גם מצבים כאלה. לא המצבים המועדפים עלינו, אבל
זה קורה.
תראה, מה זה קורה? אני חושב שכשאתה מסתכל על הפרעות פסיכיאטריות שונות, כמובן שזה מאוד אינדיבידואלי, אבל אם אני מסתכל בסוף מה גורם לפרוגנוזה טובה יותר לאורך זמן, זה לא בהכרח רק הסוג הטיפול שבן אדם קיבל, וכמות המשאבים שמשפחה הצליחה לגייס. לפעמים זה פשוט עד כמה הוא נמצא במעקב.
אז מה המשמעות של המעקב בעצם?
המשמעות של המעקב היא איתור, נגיד, של סימנים שהם מבשרים על איזושהי החמרה.
אוקיי.
ולתת להם מענה מוקדם. היא לטפל אולי בבעיות כשהן קטנות, שהן עוד לא מאוד גדולות. הרבה פעמים אני יכול להגיד שהורים, בדרך כלל, לא בדרך כלל, אבל במקרים רבים, הם יודעים הם לא יודעים מיד כשהילד מרגיש פחות טוב, או כשיש לו מחשבות.
בטח הורים למתבגרים.
בטח הורים למתבגרים, שהם בדרך כלל יודעים אחרונים.
כן.
כן.
הדלת סגורה ויש חושב בחדר וזה נראה סטנדרטי.
כן,
אתה לא תמיד. אבל ראיתי מצבים שכל בית הספר כבר יודע ולהורים אין מושג.
נכון, זה מצבים שכיחים מאוד.
כן.
אז אני חושב שהאפשרות להיות במעקב היא גם הרבה פעמים מונעת החרפות ומאפשרת התערבות מוקדמת.
בטח אצל ילדים ונוער שיש גם, אפילו ברמה הפיזית, יש שינויים. זאת אומרת, נתת תרופה לילד בן 8, שנה אחרי זה הוא כבר עוד כמה קילוגרמים, והוא כבר לא עושה ספורט כמו שעושה קודם, אלא יותר או פחות, יש כאילו המון דברים, החשיבה החברתית שלו השתנתה.
שינויים הורמונליים, כל מיני דברים קורים. השאלה כאילו באמת, אם אנחנו מסתכלים רגע על הטיפול התרופתי, כן? איך זה עובד הדבר הזה? נותנים כדור ומה קורה?
אז גם פה אני חושב שזה מאוד שונה בין ההפרעות השונות והטיפולים התרופתיים השונים. יש טיפולים תרופתיים שאתה נותן אותם ואתה תרגיש שינוי עוד באותו יום. זה יכול להיות תרופות לקשב, זה יכול להיות תרופות הרגעה מסוימות, תרופות שאתה, או בוא נקרא להן תרופות טובות מדי.
כן.
כשאתה לוקח אתה כבר מרגיש. זה תמיד תרופות קצת מסוכנות.
מהבחינה שקשה אחר
מהבחינה
כך.
מהבחינה שאפשר בלעדיין. לעשות בהן שימוש לרע. נכון, לא סתם סטודנטים לוקחים ריטלינים, כן. גם כשאין להם הפרעת קשב. לא סתם אנשים לוקחים קלונקס, גם כשאין להם התקף חרדה. תרופות שהן מאוד משפיעות על הגוף, משפיעות על המוח. אתה מרגיש את זה ישר. וזה פן אחד של טיפולים תרופתיים. אבל יש טיפולים תרופתיים שאתה נותן אותם, וההשפעה תהיה רק עוד כמה שבועות. זה יכול להיות תרופות לחרדה ולמצב רוח, זה יכול להיות תרופות שנותנים אותם לפעמים להתנהגות אגרסיבית.
אז מה קורה בשבועות האלה נגיד? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
קשה, צריך לדבר על כל תרופה בנפרד, כדי לדבר קצת על למה זה לוקח זמן.
אני חושב אבל שהדבר המרכזי סביב זה, ואני חוזר למשפחה שיושבת בקליניקה, זה שבאמת הם צריכים להבין שהתפקיד שלהם זה לקבל מידע, ולפעמים הם צריכים ממש לשאול או להגיד שהם לא הבינו. איזה דברים, משפחה יושבת אצלך, ונניח חשמת לילד איזשהו כדור, מה הם צריכים לדעת על הכדור הזה? איזה שאלות הם צריכות לשאול ולקבל עליו תשובה?
אני, כשאני חושב על מה ההורי צריך לדעת, אני לא בכך חושב רק על הפן, לי לא קופץ ישר הפן התרופתי.
אוקיי.
אוקיי.
אני, אתה יודע, כשאני שם את עצמי קצת בנעליים של ההורי שבא ויושב מולי, אני חושב שחלק ממה שאולי הייתי, מה שחלק מההורים באים ואומרים זה, תגיד דוקטור, מה אני צריך לעשות? אני מת לעזור לילד. אני עובד עצות. איך אני יכול לעזור לו? עכשיו, יופי, נתת לי תרופה לחרדה, היא תפעל עוד 5 שבועות, מה אני עושה בינתיים? וזה מאוד אינדיבידואלי.
כן.
זה מאוד אינדיבידואלי לכל הורה, וזה מאוד אינדיבידואלי לכל משפחה, מאוד אינדיבידואלי לצרכים של הילד בזמן הספציפי הזה. ולפעמים התשובות הן לא תשובות מיידיות ולא פשוטות, בשביל זה הרבה פעמים אנחנו מפנים אותם להדרכות הורים, כי הורה לא יכול לקבל כל כך הרבה החלטות חשובות כשהילד שלו נמצא במצוקה לבד.
כן.
זה פשוט, לדעתי, זה פשוט בלתי אפשרי. אתה מופעל מכל כך הרבה גורמים.
אתה חלק מהמערכת שאתה רוצה לשנות.
ילדים שנמצאים במצבי מצוקה, זה יכול להיות נורא מלחיץ בתור הורה. זה יכול להיות נורא מתסכל. זה יכול להיות נורא מכעיס. בטח ובטח שמפחיד. ואני אגיד משהו שאולי משותף לכל הורה באופן כללי, ובטח ובטח לילד, להורה לילד שקשה לו, זה מייצר ים תחושות אשמה. התחושת אשם היא נוראית, היא אוכלת כל חלקה טובה, היא הרבה פעמים משפיעה על היכולת קבלת החלטות שלך. אתה צריך מישהו שיבוא ויגיד לך, תראה.
ככה זה נראה, מה שאתם חווים עכשיו זה נורמלי.
זה נורמלי, או שלפעמים אתה צריך להגיד הפוך, אתה צריך להיות תשמע, תתעורר. כי זה כבר, זה מסוכן. הילד צריך אותך. סיטואציות לא פשוטות.
יש מקרים שהורים, זה האבא יושב אצלי ואומר, כן, אני כבר בטיפול, אני כבר 3 שנים עובד, על איך אני אפתח לילד שלי. ועכשיו, הילד הוא עכשיו נמצא, הוא לא יכול לחכות שתסיים את התהליך. ובאמת העבודה עם ההורים היא הרבה פעמים, היא משנה את הסביבה של הילד ויכולה מאוד מאוד להשפיע. אבל פה כבר אתה מדבר על ההתערבות שהן ספציפיות פר מקרה, ואני שואל, ואולי כן אני אחזור על טיפול התרופתי, הרבה פעמים, ולא רק, אבל הרבה פעמים הם מגיעים לפסיכיאטר והם לא יודעים עם מה הם צריכים לצאת משם. כן? דיברת למשל על תופעות לוואי. זה משהו שאתה כפסיכיאטר מקדים ואומר שהולכים להיות, או שכנראה הולכים להיות.
תשמע, הנושא של תופעות לוואי הוא נושא מאוד רגיש.
כן.
מצד אחד, אין תרופה בלי תופעות לוואי. אין דבר כזה. גם לפלסבו יש תופעות לוואי. מצד שני, אתה לא רוצה להלחיץ את המטופל, נכון? אתה גם יודע שאנשים בחרדה הם עוד יותר רגישים לכל תופעה. אתה רוצה...
לא לכולם יהיו תופעות לוואי.
נכון.
זה כמו שתיקח אקמול, ועכשיו תגיד לבן אדם, אתה תיקח אקמול, ויהיה לך בעיות בכבד, וזאת אומרת, צריך גם שם...
אז באמת זה דורש הרבה רגישות, זה גם דורש להבין בפעמים, עד כמה, איזה מידע בן אדם רוצה לדעת. יש אנשים שהרבה מידע ירגיע אותם, יש אנשים שהרבה מידע דווקא ילחיץ אותם, והם מסתפקים דווקא במידע הבסיסי והסטנדרטי שאתה אמור להעביר להם. זה צריך להיות באיזשהו דו-שיח מול המטופלים, לשים את זה גם באיזשהם פרופורציות מסוימות, לתת לאנשים גם איזושהי תחושה שגם יהיה תופעות לוואי, אז אפשר יהיה להתמודד עם זה, ואפשר יהיה לאתר את זה ביחסית מוקדם, ויכול להיות בינינו איזשהו קשר כדי שאתה תוכל גם להתייעץ איתי אם אתה צריך. אבל זה באמת נושא מאוד מורכב. כי הרבה פעמים אנשים שככל, אתה יודע, אנשים שרגישים לתופעות לוואי, נמצאים בבעיה מאוד גדולה. כל טיפול תרופתי שהם מנסים לא עובד. הם תקועים גם עם המצוקה שלהם, גם עם התופעות לוואי לפעמים שהן יכולות להיות גם לא פשוט, לא נעימות.
כן.
וצריך למצוא עבורם את התרופה הנכונה, וצריך לעזור ולשכנע באופטימיות, שיכול להיות שלתרופה מסוימת אין לך תופעות לוואי ותרגיש יותר טוב.
שזה בעצם מה שאתה גם אומר, שזה לא שמגיע מטופל עם דיכאון ואני אתן לו תרופה ובהכרח זה יעבוד. יכול להיות פה איזשהו תהליך עד שנמצא את התרופה הספציפית, הנכונה, או שילוב מסוים של תרופות, שיכול להועיל למטופל.
באופן עקרוני, מרבית האנשים מגיבים לטיפול. אם אני ככה בגדול אגיד את זה. מרבית האנשים מגיבים לטיפול, זה יכול להיות... אם זה טיפול תרופתי בדיכאון, זה יכול להיות 60% מהאנשים יגיבו לטיפול, ואם זה תרופות להפרעת קשב, אז 70-80% יגיבו לטיפול. זה מאוד משתנה. המסר שאנחנו הרבה פעמים מעבירים אותו כבר בהתחלה, זה שגם אם זה לא יעבוד, יש עוד הרבה אפשרויות אחרות.
אוקיי.
ולכן חשוב גם מצד אחד לשמור על איזושהי...
אז כן מדברים על תהליך. זאת אומרת, יכול להיות שהתרופה הזאת לא תעבוד, אבל בגלל שאתה פה ואנחנו יודעים מה הבעיה שלך, אז אנחנו נעשה שינויים עד שנמצא את, את הדבר הזה שכן יעבוד.
אני חושב שהמשפט שאמרת הוא חשוב, כי זה נכון שנכנסים לתהליך. התהליך הזה לא כולל רק את הטיפול התרופתי. וזה גם משהו שצריך להדגיש.
אחת הסיבות שאני מדבר על הטיפול התרופתי ומתמקד בטיפול התרופתי, כי אני חושב ששם יש להרבה אנשים חששות. גם שהם יתמכרו אחר כך ולא יוכלו להפסיק עם זה, וכל מיני דברים שקשורים לזה. לכן, בגלל שאנחנו משוחחים על זה, גם כדי שאנשים יבינו לגבי זה.
אז הנושא באמת של התמכרות לתרופות, הוא נושא שהרבה אנשים שואלים עליו. אני אגיד, באופן עקרוני, חוץ מבאמת תרופות הרגעה, כמו קלונקס ולוריבן, מרבית הרוב המוחלט של התרופות הפסיכיאטריות לא ממכר ברמה הפיזיולוגית. אממה, אם אתה לוקח טיפול תרופתי, והטיפול התרופתי הזה עוזר לך, וחשת הקלה, ואתה מפסיק את הטיפול התרופתי, יכול לקרות מצב שהסימפטומים חוזרים. וזה לא בהכרח תופעה של גמילה, או שהתמכרתי, אלא שהמצב הראשוני שאיתו אני מתמודד, פשוט לא נפטר.
אבל פה באמת צריך לחזור לדבר הזה של השילוב, של הטיפול הנפשי עם הטיפול התרופתי, כי הרבה פעמים החוויה היא שמטופל שלא מקבל טיפול תרופתי, מאוד קשה לעבוד איתו, לא משנה אם זה לדיכאון או חוד קשב וריכוז, ממש קשה ליצור איזשהו תהליך. ובמובן הזה, הטיפול התרופתי הוא סוג של קביים שיכולים לאפשר ללמוד ללכת יותר, ואחרי שהולכים יותר טוב, אפשר גם לשחרר את הקביים.
אז המחשבה, למשל, בהפרעות כמו OCD או חרדה, שאתה, ויכול להיות גם בהרבה הפרעות אחרות, שאתה הולך לטיפול ואתה לוקח טיפול תרופתי, אבל אם יש לך הקלה, והקלה הזאת בחלקה נגרמה גם מהטיפול התרופתי, תנצל את הזמן לטיפול. כדי להגיע למצב שבו אתה יודע להתמודד עם החיים, שאתה יודע להתמודד עם ההפרעה עצמה, עם המצב עצמו שיסב לך מצוקה, ואחרי שהטיפול התרופתי יופחת או יופסק, יהיה לך מספיק כוחות כדי להתמודד עם המצב, גם בלי הטיפול התרופתי. אני שומע ממטפלים הרבה פעמים, שזה רפרנס טוב לדעת אם הטיפול התרופתי עובד. שפתאום התחלת הטיפול התרופתי ופתאום אפשר לייצר שיח. שפתאום אפשר לייצר איזושהי הדדיות. זה אופייני להרבה אנשים בחרדה, שבאופן כללי לא קל להם לבוא ולשתף מעצמם, או לפנות באופן יזום, או לנהל אינטראקציה הדדית, או בפעמים החרדה מאוד עוצרת, ואפילו לפעמים משתקת. ולטיפול התרופתי יכולה להיות השפעה טובה גם על ההתנאה של הטיפול הפסיכולוגי הרבה פעמים.
זאת אומרת שזה חלון הזדמנויות לפעמים, ממש...
אני רואה בזה ממש ככה.
יש ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שאתה לא יכול לשבת ולנהל אתם שיחה.
ולי חשוב להגיד שזה לא בהכרח שהבעיה תיפטר, להגיד שאנשים הולכים לטיפול, זה לא שהם יפטרו את בעיותיהם, לפעמים פשוט ילמדו לחיות עם מה שהטריד אותם מקודם, כי הם יצאו ממצב משברי מאוד, ועכשיו זה נמצא במקום אחר.
אמא, יש לך פחות מצוקה בעקבות הקושי שלך, אז אולי לא, הקושי לא נעלם, אבל אתה יכול לחיות באיכות חיים טובה יותר.
הרבה פעמים אני, אתה יודע, כשאני מנסה להסביר להורים קצת על היעילות של התרופות, ולמה זה טוב להם, למה זה יכול להיות טוב להם או לילד, אתה מנסה להסביר להם קצת את זה מתוך החיים שלהם עצמם. ואם אני מסתכל על התרופות האלה בגדול, הרבה פעמים זה ממש תרופות נגד בדידות. כי זה לא משנה איזה הפרעה יש לך. בין אם זה הפרעת קשב קשה, שאתה כל היום מקבל על הראש מההורים ומהמורה, ולפעמים מהחברים, ומוציאים אותך מהשיעור, ושכחת את השיעורים, ולאט לאט אתה גם נהיה חסר סבלנות, ולפעמים אתה מסתבך בקטטות, וחברים מתחילים להתרחק.
אני רואה שאתה מאזין של הפודקאסט, כי אני בערך כל פרק מדבר על הטיפול כעל מקום מפר בדידות.
זה ממש ככה. ואתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, מה אתה נותן תרופות כבדות לילדים שהם אלימים? תרופות, בז'רגון שלנו, תרופות עם שם נורא מפחיד, תרופות אנטי-פסיכוטיות. אנשים יש להם הרבה מאוד, יש להם היסוס רב אם לתת את הטיפול התרופתי או לא לתת את הטיפול התרופתי, למרות שאופי, אם אני לוקח את המחקרים שנעשים, תרופות באופן כללי הן בטוחות. המחיר שילדים משלמים על התפרצויות כעס, על אלימות, על הצקות שמציקים בבית ספר, על ההתרחקות החברתית ושלא מזמינים אותם, זה מחיר מאוד כבד.
שיש לו גם היבטים נפשיים ארוכי טווח.
יש לו היבטים גם, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך.
אפילו נדבר על משהו שהוא הפרעת קשב וריכוז שהיא לא קשה מאוד. העצם הזה שאני יודע שאני נכשל בדברים. זה כבר משנה את איך שאני רואה את העולם עכשיו.
וזה גם אחת האינדיקציות לפעמים לטיפול. זאת אומרת, אני הרבה פעמים כשאני מגיע אליי הורים עם ילד עם הפרעת קשב, וההפרעה עצמה היא לא בעוצמה הכי גבוהה, אני קודם כל רוצה לדעת האם ההפרעה משפיעה על הדימוי העצמי של הילד. כי יש ילדים שהם מאוד חכמים, ובשבילו 75 זה משהו שרחוק מלשקף את היכולות הקוגניטיביות שלו. והוא גם רואה את כולם מקבלים 85, והוא לא מבין למה הוא היחידי שלא מצליח. הפער הזה בין מה שאתה יכול לבין מה שאתה מקבל, הוא גורם לתסכול מאוד גדול, והוא גם גורם לראייה מאוד שלילית על עצמך.
ככה, התחלנו ככה, דיברנו על ילדים, אבל אם אנחנו נעשה ככה הבחנה מבדלת בין מבוגר שמגיע לפסיכיאטר לעומת ילד שמגיע לפסיכיאטר, יש הטיפול נראה אחרת?
קודם כל קשה לי להגיד, כי אני לא פסיכיאטר מבוגרים. ולא הייתי רוצה לשפוט את זה מתוך הניסיון שלי בהתמחות.
אוקיי.
אני חושב שיש משהו מאוד משותף. לא דווקא לדבר על ההבדלים, אבל יש משהו מאוד משותף בין פסיכיאטר של מבוגרים ופסיכיאטר של ילדים. בלי קשר, יהיה לך מאוד קשה לטפל. בלי קשר שאתה יוצר עם המטופל, בלי היכולת לגלות כלפיו אמפתיה, יהיה לו מאוד קשה לשתף אותך בדברים שמעסיקים אותו, בדברים שהוא מתבייש בהם, בחלקים שאתה מפחד.
וזה משהו שלומדים בבית ספר לרפואה?
אני חושב ש...
שאלה טובה.
יש יותר מודעות לזה. אני חושב שיש יותר מודעות לזה ככל שהשנים עוברות. אנחנו מבינים שרופאים הם הרבה מעבר לרק רושמי תרופות, לא משנה אם אתה פסיכיאטר או לא פסיכיאטר. ואנחנו מבינים על החשיבות של הקשר מול מטופלים. עוד פעם, לא משנה אם אתה פנימאי או פסיכיאטר או רומטולוג. אני חושב שפסיכיאטר לא יכול אחרת. זאת אומרת, אם אתה לא תיצור קשר עם המטופל שמגיע אליך, או לא תהיה לך איתו איזושהי ברית מהירה, יהיה לך מאוד קשה גם להעריך אותו, ולהעריך את עוצמת הסימפטומים וחומרת הסימפטומים. יהיה קשה לך לקבל את הטווח המאוד רחב של ההסתמנות של ההפרעה, כי הרבה דברים אנשים לא אוהבים לספר.
בטח את הדברים שמהירים אותם באור שלילי.
גם את הדברים שיש בהם הרבה סטיגמה וסטריאוטיפיות. ואני חושב שיהיה לך מאוד קשה לשכנע בן אדם שמה שאתה מציע זה הטיפול הנכון עבורו.
זאת אומרת, זה יכולת שנרכשת במהלך הזמן. נגיד, אם אתה חושב על הקריירה שלך, מאז שהתחלת לעשות את זה ועד היום, אתה מרגיש שמשהו בך השתנה?
אני מרגיש שאני לומד כל יום.
לומד כל יום.
אני לומד כל יום, אני פוגש כל יום אנשים חדשים, שמאתגרים אותי בעוד מובן מבחינתי כבן אדם. איך לגשת אליהם, ולמה הם זקוקים ממני.
אז אם אני אעשה תרגיל מהפסיכותרפיה החווייתית, אם היית פוגש רגע את הפסיכיאטר שהיית ביום שיצא מלימודי פסיכיאטריה, והיית צריך לתת לו טיפ, מה חשוב להמשך הדרך, אתה יודע להגיד מה היית אומר לו?
רשימה ארוכה של דברים נראה לי. לא, באמת אני מרגיש שלמדתי הרבה אחרי שסיימתי את ההתמחות. למדתי הרבה על משפחות ועל הורים ועל קשר ועל מטופלים. אני חושב שלמדתי פחות לחשוש. מעצם העניין, כשיש לך יותר ניסיון ואתה מרגיש קצת יותר בטוח במה שאתה עושה, אתה גם קצת פחות חושש ואתה לא, לא, אתה פחות מתגונן. אתה יותר פנוי לקבל חוסר הסכמות עם הדרך שלך, זה פחות מלחיץ אותך. אתה יותר מתעסק במטופל וקצת פחות בעצמך.
אתה בעצם מדבר בשבחו של הניסיון.
זה, כן, אני מניח שזה גם ניסיון, גם בטח עוד כל מיני דברים שאני לא כך יודע להמשיג אותם כרגע.
כן.
הרבה אנשים שאתה פוגש מהלך הדרך ולומד מהם, רפואה באופן כללי, זה מקצוע מאוד... זה מקצוע שולייתי. אתה מסתובב עם אנשים שיש להם ניסיון, רופאים שיש להם ניסיון, ואתה לומד מהם.
כן.
אתה לומד מה לעשות וגם מה לא לעשות.
כן, כן. ואתה לומד מה מתאים לך.
כן. אז בוא נדבר רגע על המחלקה. אוקיי?
ככה, נשמח.
על המחלקה שהקמתם לפני שנה וחצי בשיבא.
כן. אני חושב שהמחלקה הזאת זה פרי חלום ארוך שנים של הבוס שלי, פרופסור דורון גוטלף. הוא תמיד רצה, חלם לפתוח מחלקת אשפוז בבית חולים כללי. הוא אמר, אם אני הייתי יורה של ילד, הייתי שמח אולי שהוא יתאשפז בבית חולים כללי, לא בהכרח בבית חולים פסיכיאטרי. גם בגלל שזה בתי חולים לילדים, ובעצם אין מבוגרים. גם בגלל שיש ממשק עם מחלקות אחרות, גם בגלל התפיסה אולי שהיא תפיסה יותר רפואית, אולי פחות סטיגמה.
זאת אומרת, מה, הולכים לחדר מיון ומתאשפזים? איך זה עובד?
בגדול כן, בגדול כן, ככה זה עובד. אבל המחשבה הייתה להקים מחלקה שהיא מחלקה פסיכיאטרית בתוך בית חולים לילדים. והוא התחיל לעבוד על זה, התחילו ככה עוד ב-2013, לנסות לפתוח מחלקות, ולא פותחים היום הרבה מחלקות.
אתה רוצה להגיד שלא היה דבר כזה לפני זה?
יש שתי מחלקות נוספות בארץ, אחת מהן נמצאת באיתנים, השנייה בנס ציונה, שניהם בתי חולים לבריאות הנפש. בתוך בית חולים כללי לילדים לא הייתה מחלקה פסיכיאטרית, והתהליך הזה נמשך משהו כמו 10 שנים, שבסופם ככה, עם פתיחת עם תחילת הקורונה, התחילה הבנייה של המחלקה. ובעצם כל הקורונה היינו עסוקים בבניית המחלקה, וביולי, לפני שנה וחצי, פתחנו את המחלקה, שהיא בעצם מחלקה סגורה, שמיועדת לילדים מגיל 6 עד גיל 12, במצבי קצה, מצבים פסיכיאטריים מורכבים.
מה למשל, נגיד? מתי מגיעים אליכם? כשאתה אומר מצבי קצה, למה אתה מתכוון?
אם עד עכשיו דיברנו על הפרעות קשב וריכוז וחרדה, אז אנחנו עכשיו לא מדברים על זה.
גם על זה.
גם על זה.
פה אולי אנחנו נדבר על מושג שדיברנו על הבחנה מבדלת, אבל מושג נוסף שהוא מאוד מאוד שכיח בפסיכיאטריה, זה קומורבידיות. זה מצבים שהולכים ביחד. זאת אומרת, לא מספיק שיש לך הבחנה אחת, שאיתה היית צריך להסתדר עד היום, פתאום נוספת עליה עוד הבחנה, שיכולה לסבך את מהלך העניינים, שיכולה להעלות את רמות המצוקה, שיכולה להפוך את הטיפול למאוד מורכב. יש הפרעות שהולכות ביחד, ואתה יכול ממש לראות את המהלך ההתפתחותי של ההפרעות האלה לאורך הזמן. בדרך כלל מה שמביא את המטופלים לאשפוז אצלנו במחלקה, זה מצוקה אדירה בבית.
מצוקה אדירה בבית?
זה כבר לא משנה מה ההבחנה. זאת אומרת, שמטופל צריך אשפוז, זה לא משנה אם יש לו OCD, או פסיכוזה, או אוטיזם, או הפרעת אכילה. תחושת חוסר האונים של ההורה היא אדירה. החיים בבית הופכים להיות בלתי נסבלים, בדרך כלל. וההורה מרגיש שאין לו שום אופציה אחרת.
הוא לא יודע מה
לעשות. זה מה שיביא, תראה,
לא מה
עוד יביא הורה לקחת את הילד שלו ולהשפז אותו במחלקה פסיכיאטרית סגורה. ברוב המחלקות גם, אתה אומר, להשאיר אותו שם וללכת הביתה.
יש גם מקרים של ילדים מבתים נורמטיביים, מטפחים, שגם מגיעים לאשפוז, לא?
אני לא יודע, כן.
אני שואל.
ודאי.
ודאי.
כן, אנחנו רואים את כולם.
שלא ישתמע פה דבר אחר.
אין לזה, אין בלעדיות לאף אחד על הפרעות פסיכיאטריות. אנחנו רואים את כל המגזרים, ואת כל המעמדות, ואת כל המינים, ואת כל סוגי ההורים, וכל סוגי המשפחות.
כן. פשוט נוצר משבר פסיכיאטרי בבית שלא משבר. ניתן להכיל אותו יותר.
לא ניתן להכיל אותו יותר, ויש לו השפעות מאוד מאוד רחבות. יש לו השפעות על האחים, שלא מזמינים אף אחד הביתה, כי הבית במצב מורכב, ולפעמים יש הרבה התפרצויות וצעקות ואלימות.
כי מקום לא בטוח.
נכון. וזה משפיע הרבה פעמים על ההורים שלא יכולים ללכת לעבודה, והמצב הכלכלי שלהם, לא מספיק שיש להם צרות, עכשיו גם המצב הכלכלי שלהם נפגע. וזה משפיע על התחום הלימודי. אצלנו הרבה מאוד מהילדים שמגיעים אלינו כבר לא הולכים ללימודים, תקופה ממושכת. זאת אומרת, זה לא דבר אחד שמביא אותך, זה צבר של דברים שהסיבה שלהם כבר לא כל כך משנה. אני כן אגיד, בסביבות 60% מהאשפוזים אצלנו הם על רקע של אלימות. זאת אומרת שכשהמצב נהיה בלתי נסבל, כבר קורה גם משהו נוסף שמעלה את רמת המסוכנות הרבה פעמים, שזה אלימות.
אלימות, זאת אומרת, גם כלפי אחרים וגם כלפי המטופל עצמו.
זה יכול להיות אלימות כלפי ההורים, זה יכול להיות אלימות כלפי עצמך, ויש מקרים שבהם האלימות היא גם הדדית. זאת אומרת שבהם המצב נהיה כל כך מורכב, שגם ההורה, לפעמים כדי לנהל את, להתמודד, ולפעמים מתוך תסכול, מגיב בצורה אגרסיבית כלפי הילד. וזה הרבה פעמים גם מצבים שאנשים תופסים את עצמם, אומרים אין לי שום ברירה אחרת.
ואז מגיעים הורים וילד למחלקה, בטח במשבר נוראי.
זה יכול להיות, כן, זה יכול להיות הורים וילד שמגיעים למחלקה במשבר מאוד מאוד גדול.
אז הילד מתאשפז, מה קורה עם ההורים?
אז אחד הדברים שעשינו במחלקה אצלנו כשפתחנו, היה, באופן כללי אמרנו לעצמנו שאנחנו רוצים לעבוד עם ההורים. אנחנו רוצים להשקיע הרבה מאוד מאמץ כדי שההורה ירגישו חלק מהטיפול, כדי שנוכל להצליח ולשנות גם קצת את הסטיגמה על טיפול פסיכיאטרי ועל העולם הפסיכיאטרי גם אצל ההורים. ומה שעשינו, עשינו כמה דברים. אחד, שמנו מצלמות בכל המחלקה, כולל חדרי הילדים,
ולמעשה אנחנו שקופים לחלוטין, אנחנו מצולמים 24/7, כדי שנוכל גם לתחקר את עצמנו, לתחקר את האינטראקציות שלנו עם הילדים. אנחנו הרי סופגים בסופו של דבר במחלקה את מה שההורים התמודדו איתו בבית.
כן.
וזה הרבה פעמים מצבים מאוד מאוד לא פשוטים, מצבי קצה של ילדים במצוקה, שמגיעים גם להתמודדויות מאוד אגרסיביות.
וואו.
אז אנחנו, קודם כל, אמרתי, לא רוצים להתבייש. לא בעצמנו, ולא בדרך טיפול שלנו, ולא במטופלים, אז אנחנו מעדיפים להיות שקופים ולצלם את הכל, ולהסתכל על זה אחר כך, ולהבין קצת איך פעלנו, יכולנו לפעול אחרת, מה הייתה התוצאה, האם לשם חיוונו, וזה משהו שאנחנו מאוד דוגלים בו. אבל יותר מזה, אנחנו לא רק שאנחנו מצלמים את המחלקה, אנחנו למעשה הזמנו את ההורים לתוך המחלקה. וההורים שמגיעים אלינו לאשפוז עם הילדים, נשארים בעצם לאשפוז משותף של שבוע. אנחנו מזמינים את ההורים להיות חלק מהמחלקה. יש לנו חדר נפרד לילד ולהורה, לשבוע הראשון שלהם במחלקה. ההורה מלווה את הילד בעצם בכל השלבים שלו של הקליטה במחלקה וההסתגלות. הפרידה היא פרידה הדרגתית. היא לא קורית באותו יום, לא קורית למחרת, היא לוקחת משהו כמו שבוע. ההיכרות של ההורים איתנו היא יוצאת דופן. זאת אומרת, הורה שמגיע עם הילד שלו למחלקה, אחרי 3 ימים כבר ידע מה השמות של המדריכים, ומתי מוגשות הארוחות, ומה שגרת היום, ולמי הוא פונה כשהוא צריך עזרה, והוא יודע את השמות של אנשי הצוות, והוא מכיר את כל הילדים.
זה ככה עם כל הגילאים?
זה, עד כמה שאני יודע, זה קונספט שקיים רק אצלנו כרגע בארץ. אני לא בטוח שיש גם דברים דומים בעולם.
זה נכון גם על ילד בן 8 וגם ילד בן 16?
תראה, אני חושב שכשדברים על מתבגרים, אז צריך לקחת בחשבון עוד כל מיני שיקולים שאתה פחות לוקח אותם בילדים. מעצם העניין גם, ילד בן 6, שנפרד מההורים שלו בשביל אשפוז, זה שונה מאשר נער בן 17. אז אני רואה את החשיבות הגדולה היא, לפחות לדעתי, בילדים. האם זה משהו שיכול לעזור גם במתבגרים? אני לא יודע.
תלוי במתבגרים ובהורים.
אני מניח שכן.
אבל התהליך הזה הגיע מתוך איזו מחשבה לגבי איכות הטיפול או לגבי...
אני חושב שפשוט פחדנו מהמראות קורעי הלב של להפריד את הילד מההורה במיון.
לא ליצור עוד חוויה טראומטית על משבר שכבר קיים.
לפני שפתחנו את המחלקה, אז עשינו קבוצת מיקוד. לקחנו הורים לילדים שאושפזו בכל מיני מקומות, ודיברנו איתם, שאלנו אותם קצת מה עזר להם, מה הפריע להם, איך הם היו רוצים לראות את האשפוז היום, עם המבט המנוסה שיש להם על התקופה שהם עברו. למדנו מהם הרבה. אני חושב שזה הייתה ההחלטה הכי טובה שלקחנו. הרווח הזה שיש לנו, היום אני לא מוותר על הנוכחות של ההורה בתוך המחלקה. פעם חשבתי מה הוא יסתובב לי עכשיו בין הרגליים. השבוע שלם אני אצטרך להיזהר במה שאני אומר, במה שאני עושה, ואיך שאני פועל, ומה, והוא יראה אותי לוקח ילדים לחדר, הוא יראה אותי מתמודד עם ילדים שמתפוצצים במחלקה, אלימים, הוא יהיה חשוף לילד הזה עם המוגבלות השכלית שמתקרב אליו ונוגע בו. אז כן, הם עושים את כל זה. ואני חושב שזה רק מאפשר לנו להיות באותה עמדה.
וואו.
כי בסוף אני ואני, כשאני מתמודד עם ילד ונקראו לי כמה חולצות השנה, בשנה וחצי האחרונות.
כן.
מהתמודדויות אגרסיביות במחלקה, אתה יודע, כשההורה רואה את זה, הוא מבין שאין לך ברירה, שאתה לא עושה שום דבר רע, שאתה נזר על הילד מאוד, שאתה פועל לפי פרוטוקולים, שאתה רוצה את טובתם. אני חושב שהם לומדים יותר לפתוח בנו. באופן כללי, נגיד, רוב ההורים אחרי שבוע כבר מתים לחזור הביתה.
כן.
זה לא קל. כן. לא קל לחיות בתוך מסגרת כזו כמו שלנו.
ומה הם הורים שבעצמם יש להם הפרעות פסיכיאטריות קשות? זה קורה גם?
קורה גם. זה קורה גם, ואני לא חושב שאנחנו פועלים בצורה שונה. קורה לנו, ויש לנו הורים גם שההורים עצמם מורכבים וצריכים עזרה. באופן כללי, זה... כאילו, אתה יודע, אני שואל את עצמי מה הקו המנחה. חושב שהקו המנחה שלנו זה להסתכל להורים בגובה העיניים. עם, כמובן, עם אג'נדה טיפולית ברורה, עם חזון, עם, עם עמדות טיפוליות שהן יציבות, אבל לדבר, לדבר בגובה העיניים, להתייעץ, לקחת, לנסות ולעשות את קבלת ההחלטות כמה שיותר משותפת. שלהורה תהיה בחירה ושליטה.
אז זה נשמע כל כך מהפכני ומתבקש בו זמנית, שאני אומר, וואו, איך לא חשבו על זה קודם, וכל הכבוד שאתם מיישמים את זה ככה.
אני, כן, תודה, אבל יש בטוח שחשבו על זה קודם. אני חושב שאולי מה ששונה אצלנו, זה על סמך הניסיון האישי שלי, כן, עם המערכת, זה שנתנו לנו את התנאים. זה הדבר העיקרי, כי אנשים שרוצים לעזור, ואנשים שרוצים לעשות דברים באופן שונה, ואנשים עם ראש פתוח יש בכל מקום, אבל לא תמיד יש לך את התנאים כדי לפעול בצורה שאתה מאמין בה.
ואנחנו מדברים על, על משבר די גדול בבריאות הנפש בשנים האחרונות, וחוסר במשאבים,
כן.
שאנחנו נמצאים בתוכו ופועלים בתוכו.
המצב עצמו בגדול הוא מאוד מתסכל. אתה תנסה היום למצוא פסיכיאטר ילדים, זה, זה מאוד קשה. בין אם זה בציבורי ובין אם זה בפרטי. לפעמים בפרטי כן, התורים יותר ארוכים מאשר בציבורי.
כן.
יש מעט מאוד פסיכיאטרים בארץ, פסיכיאטרים של הילד. יש בסביבות, אנחנו בסביבות 300 פסיכיאטרים של הילד, שזה מספר די קטן.
אפשר להגיד גם שהקורונה עשתה איזה טלטול במערכת.
היא עלתה את הצרכים בצורה בלתי אפשרית.
הקורונה התבטאה בעלייה משמעותית במצוקה. אצל, גם אצל מבוגרים, גם אצל ילדים. זה... בוא נגיד ש...
אבל 300 פסיכיאטרים על פני כל ישראל, זה באמת...
לא, זה מספר... אני חושב שרק... כשאתה חושב על זה ככה, אתה מבין למה התור לפסיכיאטר הוא שנה.
וואו.
כן.
לא זוכר למה התחלתי אבל להגיד את זה.
משבר?
משבר?
כן.
בעצם המחלקה נולדה בתוך המשבר הזה.
אנחנו נולדנו בתוך המשבר הזה. האמת שאני הייתי אמום ששיבא לא עצרו את ה... טוב, שיבא זה כזה כמו... לא עצרו את הבנייה לרגע. ואני חושב שפתחנו בזמן. פתחנו בזמן. פחות או יותר הגענו מוכנים לתקופה הזו. התהליך עצמו של הבנייה של המחלקה הוא תהליך מאוד לא פשוט, זה לקחת עשרות אנשי צוות ולעזור להם לעבוד ביחד ולגבש ראייה טיפולית משותפת ולגבש חזון משותף ולהתמוד...
אז באמת ילד כזה שיגיע למחלקה, איזה אנשי צוות הוא יפגוש? הוא יפגוש פסיכיאטר, מה עוד?
אני חושב שיש לנו, אחד הדברים שאנחנו הכי גאים בהם אצלנו זה באמת הרוחב והמקצועות שעוסקים בטיפול במחלקה. אז כולל כמובן אותנו את הפסיכיאטרים ואת האחים והאחיות. יש לנו מדריכים טיפוליים, שאלה אנשים שתכלס נמצאים 24/7 עם הילדים, הם מלווים אותם מהבוקר כשמאירים אותם ועד הלילה כשמכירים להם סיפור, שזה חבר'ה צעירים, בני 25, 6, 7, רובם סטודנטים לפסיכולוגיה או מקצועות בריאות אחרים. שהם הלב והנשמה שלנו, אנשים שאין להם רקע פסיכיאטרי, אין להם ניסיון עם המערכת הפסיכיאטרית, אנחנו מביאים אותם מהרחוב לתוך המחלקה, ומצפים שיקרו ניסים, והם אכן עומדים בזה. יש לנו מרפאות בעיסוק, ויש לנו קלינאי תקשורת, ויש לנו דיאטנית, ויש מנתחות התנהגות. שזה מקצוע שאנחנו מכניסים אותו בתוך הטיפול במחלקה בצורה מאוד אינטנסיבית. ויש לנו צוות טיפולי ששייך לתוך הצוות החינוכי. יש לנו בית ספר בתוך המחלקה.
וואו.
יש לנו בית ספר עם 20 אנשי מקצוע בערך, מורות לחינוך מיוחד וסייעות, ומורים מקצועיים, מורות מקצועיות, ואנשי טיפול, מורה לאומנות. מורה לספורט.
אז זו עטיפה שלמה שכוללת בין טיפול לשיקום, ללימוד, לבין פשוט תקשורת עוטפת.
זה המון המון מבוגרים שמנסים לטפל במעט ילדים.
כמה ילדים פה יש?
אנחנו, יש לנו שניים, יש לנו מקום ל-12 מטופלים.
וואו.
שמאושפזים בו זמנית, ויש לנו בסביבות, יש לנו כמה עשרות אנשי צוות שעובדים במחלקה, וזה אף פעם לא מספיק. אז תחשוב על שני הורים שצריכים להתמודד עם מצב מאוד מורכב של ילד, ואין להם משמרות, והם לא מתחלפים, והם לא הולכים הביתה, וזה, אני מבין את המצוקה שלהם, זאת אומרת, אני מבין למה אנשים מגיעים אלינו בסופו של דבר. עשינו אפילו מחקר, ראינו את ההורים שהיו אצלנו אחרי שהם השתחררו, עשינו איתם רעיונות עומק כדי להבין קצת מה מביא אותם, ואיך השבוע הזה עוזר להם, ומה הם חווים במהלך המחלקה. ובאמת, תשובות מרגשות. גם להבין את המצוקה של האנשים האלה, יש המון סטיגמה גם כלפי הורים, אתה יודע. מה הבאת את הילד שלך, למה אתה מאשפז אותו? הסבתא תמיד יודעת יותר טוב מכולם, הדודה אומרת, מה פתאום, תביא אותו אליי, נסדר אותו. זה באמת, הורים מתמודדים עם... עם החלטות מאוד קשות, עם הרבה דעות של אנשים, הרבה סטיגמות.
אז באמת איך הם חווים את השבוע הזה עם ה... בתוך המחלקה?
אני חושב שהדבר הכי משמעותי שיוצא מזה זה האמון. זאת אומרת, הורים מגיעים עם המון חששות לאשפוז. אני הייתי בשוק שככה גיליתי עד כמה אנשים חוששים. מאשפוז פסיכיאטרי. חוששים שהילד ייפגע, שיפגש מינית, שיתנו לו תרופות בלי שהם יודעים, שיקשרו אותו, שיתעללו בו.
וואו.
זה מאפיין את רוב ההורים. זה חלק מסטיגמה באופן כללי על אשפוזים פסיכיאטריים, על מחלקות פסיכיאטריות, בסופו של דבר, מאיפה אנחנו שואבים את הידע שלנו?
מסרטים.
מסרטים. סרטים, סיפורים, אתה תכתוב בגוגל מחלקה פסיכיאטרית ותסתכל איזה תמונות יצאו לך. פחד אלוהים.
כן, הקוקייה מגיעים בסוף.
נכון, פחד אלוהים. אז הם מגיעים עם המון חששות וצריך להתמודד עם החששות האלה. אז השבוע הזה באמת יוצר הרבה קרבה והרבה אמון ומאפשר לנו לנהל אחר כך את הטיפול במהלך התקופה של האשפוז. בצורה יותר הדדית מול ההורים. אנחנו שמים דגש מאוד גדול על איך לסיים את האשפוזים בהסכמה. לא רק להתחיל אותם בהסכמה, גם לסיים אותם בהסכמה משותפת בין הרופא לבין המשפחה,
שהגיע הזמן.
אנחנו מכוונים בממוצע לשלושה חודשים, יוצא לנו כרגע יותר. אנחנו כרגע נעים על סביבות 4 חודשים. אנחנו מעוניינים להמשיך ולהצליח לקצר את משך האשפוז, אבל זו תקופה משמעותית.
בטח.
שלפעמים להורים נמאס באמצע, הם גם מתגעגעים לילד, ולפעמים הם חושבים שהילד ישתפר מספיק, ולפעמים אומרים שהוא בכלל לא ישתפר, אז מה הסיכוי? אתה עובר המון תקופות וחוויות מאוד קשות מהלך האשפוז, אתה צריך לעזור להורים לקבל החלטות נכונות גם פה.
חוויה מאוד מורכבת, אין ספק.
אוקיי, טל, היה לנו פה פרק, אני מרגיש שעברנו פה עולמות שלמים, וממש תודה ככה על הזמן שהקדשת לנו.
תודה לכם. מרתק
לשמוע על המחלקה החדשה הזאת.
היה כיף להתארח, והיה כיף...
תודה רבה לך.
תודה. לפגוש אתכם.
תודה.
תודה לכם.
זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.